אנחנו היום נלמד בעזרת השם מפרשת השבוע, פרשת מסי, זו הפרשה האחרונה של ספר במדבר, הסיום של הספר. אנחנו לא נלמד על הנקודות שמופיעים בסוף הספר ממש, אלא נלמד על עניין שלמדנו היום בשיעור חומה של יום שלישי של פרשת השבוע, פרשת מסי, וגם בעזרת השם נמצא את הקשר המעניין שיש בין הנושא הזה לתקופה שאנו נמצאים היום, לתקופה של בין המצרים, שזה בין 17 בתמוז לתשעה באב, שתמיד תמיד בכל השנים הקריאה של פרשת מסי, שבת פרשת מסי, תמיד יוצאת בשבת האמצעית של בין המצרים. זה נמצא במרכז, באמצע, זאת אומרת שזה העניין הפנימי של בין המצרים בא לידי ביטוי בפרשת מסי. אז אנחנו נראה בעזרת השם את אחד הנקודות המעניינות שקשורות לעניין. מה שלמדנו היום, ביום שלישי, התורה הביאה בהרחבה את הגבולות של ארץ ישראל מכל הצדדים, מהדרום, עברה למזרח, הצפון ולמערב, עברה את כל הגבולות של ארץ ישראל. ופה אנחנו היום לא נלמד, לא הבאנו מפה כדי לעבור פעם נוספת בדיוק על כל המקומות ולראות כל שטח ושטח היכן הוא נמצא. יש על זה אריכות מאוד גדולה ברש"י. אנחנו ניקח דבר שהוא לכאורה רק ביטוי, סגנון לשון של רש"י, ואנחנו נראה בעזרת השם איך שהסגנון לשון של רש"י הוא מבטא עניין שלם, ובפנימיות הדברים עד כמה הוא קשור לתקופה שאנו נמצאים. התחלה של העניין, פותחת התורה, זה בפרק ל"ד, פסוק א', אחר כך פסוק ב'. הפסוק אומר, צב את בני ישראל ואמרת עליהם, כי אתם באים אל הארץ כנען, זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה, ארץ כנען לגבולותיה. זה הפסוק הפותח, לפני שהתורה מפרטת את כל הגבולים, כל הגבולות של ארץ ישראל. לא נתייחס כרגע לדיוקי המילים בפסוק הזה עצמו, ולהבנת מי שלמד את רש"י יראה ויבין את הדיוק של המילים. אחרי זה, כאשר התורה נכנסת לפרט את כל הגבולות של הארץ, המילה שחוזרת על עצמה פעמים רבות מאוד בשיעור היומי זה המילה גבול. זה מתחיל פעם הראשונה, זה מופיע בפסוק ד', ונסב לכם הגבול מנגב, אחר כך בפסוק ה' כתוב עוד הפעם, ונסב הגבול מעצמון, פסוק ו' הוא גבול ים. כמה וכמה פעמים מופיע המילה הזו גבול. מה הפירוש של המילה גבול? אז נראה דבר מעניין. כל אחד מאיתנו ששומע את המילה גבול עושה מיד להבין מה זה גבול. מילה מוכרת ופשוטה וברורה. כשאתה אומר למישהו, איפה הגבולות של הארץ? אז מובן, כבר זה גבולות, הקצה, הסוף. רש"י לא סומך על ההבנה הפשוטה שלנו, שרש"י בעצמו, כפי שנראה עוד מעט, אמר כך ופירש כך את המילה גבול כמה וכמה פעמים. בוא נראה מה רש"י אומר כשמגיע למילה גבול. נקרא כמה מלשונות של רש"י. לא נתייחס להבין את המשמעות של הנושא, כי אנחנו לא עונים כרגע, כמו שאמרנו, את הגבולות המדויקים של הארץ. נתייחס רק למילה גבול. אומר רש"י כך, על הפעם הראשונה שמופיע את המילה ונסב לכם הגבול, שזה בפסוק ד', אומר רש"י כך, כל מקום שנאמר ונסב או ויצא, כשהתורה אומרת ונסב לכם הגבול, מלמד שלא היה המצר שווה. זאת אומרת, קודם נסביר לכם בכללות על מה מדובר. כשאנחנו מציירים לעצמנו גבולות, אז אם יש לנו שטח מרובע או מלבן ויש לך קו שעושה גבול, אז בדמיונך אתה מצייר קו ישר, קו ישר למעלה, קו למטה, קווים ישרים. אבל הגבולות של ארץ ישראל זה לא קו ישר, אלא יש לו פיתולים, כניסה, יציאה. אז אומר רש"י, כל מקום שכתוב ונסב לכם הגבול, מה אתה צריך להבין מזה? מלמד שלא היה המיצר שווה. כל מקום שכתוב ונסב זה לא היה קו ישר, אלא ונסב. הגבול נטע. לפעמים פיתול, לפעמים הפיתול הוא כלפי חוץ, לפעמים כלפי פנים, אלא הולך ויוצא לחוץ, יוצא המיצר ועוקם. המיצר, דיינו הקו, כאילו מתעקם לצד צפונו של עולם, באלכסון למערב, ועובר המיצר בדרומה של מעלה הקרבים. נמצא מעלה הקרבים לפנים מן המיצר. שוב, אל תתייחסו כרגע למקומות המצוינים, איפה זה מעלה הקרבים ואיפה זה נקרא מעליו ומתחתיו. מה שנוגע אלינו כיום זה רק מילה אחת. את המילה גבול אומר רש"י במילים שלו. מה זה גבול בלשון רש"י? מיצר. במקום להגיד מלמד שלא היה הגבול שווה אלא, אלא הגבול עובר, רש"י משנה מלשון הפסוק, במקום גבול, מיצר. ככה רואים גם בפעם הבאה, בפסוק הבא, שכתוב ונסב הגבול, שזה פסוק ה', והיו תוצאותיו הימה, שם מדובר על הגבול שמגיע לכיוון של הים. גם שם אומר רש"י, אל מיצר המערב, שאין עוד גבול נגב מאריך לצד המערב משם והלאה, שוב רש"י מתייחס למילה גבול, מיצר. נראה בפעם הנוספת, הוא גבול ים. מהו הגבול שנמצא בצד המערבי של ארץ ישראל? אז רש"י מתרגם את המילים, הוא גבול ים, איך מפרש רש"י? הוא מיצר מערבי, מהו? רש"י פשוט מסביר את המילים, הוא גבול ים. מהו המיצר המערבי? והיה לכם הים הגדול למיצר. לא, הפסוק לא אומר למיצר, הפסוק אומר, נקרא לכם את לשון הפסוק, הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול, הוא גבול. איך רש"י מתרגם? והיה לכם הים הגדול למיצר. רואים שבאופן עקבי רש"י לוקח את המילה גבול והופך אותו למיצר. חוץ מפעם אחת, ועוד מעט נתייחס לזה, פעם אחת בלבד, באותו פסוק שכרגע דיברנו, שזה פסוק ו', שהתורה מדברת על הגבול המערבי של ארץ ישראל, והגבול המערבי זה הים, אז רש"י שם מתייחס לכך שהתורה מוסיפה ואומרת, כתוב, הוא גבול ים, והיה לכם הים הגדול, הוא גבול. מה זה הוא גבול? אז רש"י שם אומר דבר מעניין, שלא תחשוב שהגבול המערבי זה שפת הים, אלא הגבול המערבי עובר בקו אווירי בתוך הים, ואז יוצא שכל האיים שנמצאים באותו תחום הם חלק מארץ ישראל. כשרש"י מדבר על האיים הללו שנמצאים בתוך התחום, שימו לב איך רש"י שם המקום היחיד שרש"י את המילה גבול משאיר במילה גבול. איך כותב רש"י? הוא גבול, זה הציטוט האחרון, אומר רש"י, אנסין, אנסין זה איים, שבתוך הים אף הם מן הגבול. פעם היחידה שרש"י, במקום להחליף את המילה גבול למיצר, משאיר את המילה גבול כלשון הפסוק. באותו פסוק עצמו הרי קודם רש"י קרא לי המילה גבול מיצר. כשמגיע לאיים שנמצאים בתוך השטח הפנימי של ארץ ישראל, אומר רש"י אף הם מן הגבול. השאלה שבעצם אנחנו שואלים, מנסים להבין, וכמובן כל דבר מדויק, אם המילה גבול היא מילה מובנת במשמעות של קצה, אז בכלל למה רש"י צריך בכלל לפרש את המילה? המילה ברורה ומובנת מאליה, שגבול זה קצה. ורש"י כבר כמה וכמה פעמים בתורה, כשהמילה גבול הופיעה בהקשרים שונים, רשי שם הדגיש לנו שגבול זה קצה. נביא רק שלוש דוגמאות, אחד מספר בראשית, אחד מספר שמות, ואחד מהספר שלנו עצמו, ספר במדבר, מפרשיות קודמות. בספר בראשית, פרק י' פסוק י' כתוב שם את המילה, ויהי גבול הכנעני מצידון. אומר שם רשי, מה זה גבול? סוף ארצו. ורשי מוסיף מילה ואומר, כל גבול, איפה שכתוב את המילה גבול, לשון סוף וקצה. אותו דבר בפעם השנייה בספר שמות, שם זה מדובר לא על גבול של שטח, אלא שם מדובר על החושן, הבגד שהיה לכהן הגדול, על ליבו, שם כתוב שהיה צריך לעשות בחושן טבעות ושרשראות שמתחברים לאפוד, אז כתוב שם, ועשית על החושן שרשות גבלות, גבלות משורש גבול, אומר רשי במקום, אי מגבלות האמור למעלה. כשכתוב גבלות, זה אותו מילה מגבלות שכתוב לפני כן, שתתקיים בטבעות. איפה יהיו הטבעות? שיהיו בגבול החושן. מה זה בגבול החושן? שכל גבול לשון קצה. אתה רוצה להגיד לי שישימו את זה בקצה העליון של החושן? זה בגבול החושן. אז רואים שפירוש המילה גבול, סוף, קצה. פעם האחרונה היה לנו את זה לפני שבועיים, היה כתוב בפסוק, משם נסעו, ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היוצא מגבול האמורי. גם שם אמר רשי, מה זה גבול האמורי? תחום סוף מיצר שלהם, וכן גבול מואב, לשון קצה וסוף. זאת אומרת, רשי כבר כמה וכמה פעמים הדגיש לנו שהמילה גבול פירושו קצה, סוף. פה מעניין מאוד, רשי רואה את המילה גבול, וכל פעם הוא משנה אותו למילה חדשה, גבול. לכאורה, אבל למה הוא משנה? מה קורה פה? במיוחד שהמילה מיצר היא מילה נדירה בתנ"ך. בכל התנ"ך מופיע המילה מיצר פעמיים בלבד. לא במשמעות של מיצר, אלא מיצר כפשוטו, מופיע פעמיים, לא בתורה ולא בנביאים, בכתובים. זה כתוב פעם אחת בתהילים ופעם אחת באיכה, פעמיים בלבד. פעם אחת בתהילים כתוב, אפפוני חבלי מוות ומצרי שאול מצאוני. מה זה מצרי שאול? אומר שם רשי, גבולי שאול. פעם השנייה שכתוב את המילה מיצר, זה כתוב באיכה, את הלשון הידוע, כל רודפיה השיגוה, כל אלה שרדפו את ארץ ישראל, את ירושלים, מתי השיגו אותה? בין המצרים. אומר שם רשי, מה זה בין המצרים? מסביר רשי, מה זה מיצרים? שיש גובה מכאן ומכאן, ואין מקום לנוס. זאת אומרת, תפסו אותנו בפינה, כשאנחנו נמצאים בין שני הקצוות, המיצרים, אומר רשי, גבולים של שדה וכרם, ומדרש אגדה בין 17 בתמוז לתשעה באב. אז המילה מיצר היא מילה נדירה בתנ"ך. אז רואים ש... אז מה אנחנו רואים? שהמילה הזו מיצר היא מילה נדירה, ורשי בוחר, במקום להשאיר את המילה גבול במובן הידוע שלה, לשון קצה בסוף, לקחת את המילה גבול, להפוך אותו למילה מיצר, ולא להשאיר את המילה גבול בלי פרשנות בכלל, אנחנו נבין לבד מה זה גבול. כדי להבין את הרשי הזה, יש לנו היום שתי אופנים. קודם כל, האופן הפשוט, פשוט להבין פשוטו של מקרא, מה רשי התכוון, אבל בעיקר נבין את הפנימיות שבדברים. מה רשי מרמז לנו כאן, מסר נפלא לתקופה שלנו היום, לתקופת בין המצרים. קודם כל, הפירוש הפשוט, כשאנחנו רואים את המילה גבול, בתורה למילה גבול יש שתי משמעויות. מה שעשינו את זה קודם כאילו זה ברור ומובן שגבול זה מלשון קצה, לאו דווקא. למילה גבול יש שתי משמעויות בתורה. פעם גבול זה קצה, ופעם גבול זה שטח. ניקח דוגמה לזה ודוגמה לזה. למשל, כשהקדוש ברוך הוא ביקש ממשה רבינו לפני מתן תורה שייתן לעם ישראל גבולות עד היכן מותר להם להתקדם בעלייה להר סיני. אז הלשון שם בפסוק היה והגבלת את העם. מה זה והגבלת את העם? לתת להם, אומר רשי, קבע להם תחומים לסימן שלא יקרבו מן הגבול והלאה. תן להם גדרות, תגביל אותם שלא יעלו. שם הגבול זה מלשון קצה, לתחם את המקום ולתת את הקצה.
תחום, תחום, זה התחום.
סימן,
תחום זה גם, זה איזשהו...
זה הפירוש השני של המילה גבול. אבל כשכתוב הגבלת את העם, מה הפירוש? לא תן להם שטח איפה להסתובב, אלא תן להם תחום, סימן, איפה לא לעבור. אז שם מה הכוונה והגבלת? תן להם קצה, תן להם קו, שהם לא יעברו אותו. יש למילה גבול משמעות נוספת, ששם זה לא מלשון קצה, אלא מלשון שטח. תן שתי דוגמאות. דוגמה אחת במכת ספרדעים. מה כתוב? הנה אנוכי נוגף את כל גבולך בצפרדעים. אז מה הכוונה? איפה הצפרדעים היו? בגבול שבין מצרים לארץ אחרת? או כל מצרים?
כל מצרים.
כל מצרים.
כמעט אותה משמעות למעשה.
לא.
זה כל גבולך, זאת אומרת, עד לשם, עד...
אז אבל כשאתה אומר גבול, למה אתה מתכוון? אתה מתכוון לקו המפריד, או כשאתה אומר גבול אתה מתכוון לשטח כולו?
שטח כולו עד הקו המפריד.
לא עד, מה הפירוש של המילה גבול? השטח או הקו? כשאני אומר והגבלת את העם, מתכוונים לקו. וכשאתה אומר הנני נוגף את כל גבולך, מתכוונים לשטח. או לדוגמה שכתוב לגבי איסור מציאת חמץ בביתו של יהודי בפסח. כתוב בתורה בל יראה ובל ימצא, אבל הלשון בפסוק זה ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. מה זה בכל גבוליך? בקצוות של הבית שלא יהיה שאור, בכל השטח של הבית שלך, בכל השטחים שלך שלא יהיה. יפה, בכל מקום. זאת אומרת שגבול זה שטח,
לא קצה.
אז כאן בתורה כתוב ארץ כנען לגבולותיה. כשכתוב ארץ כנען לגבולותיה, על מה התורה עכשיו הולכת לדבר? על השטח של ארץ ישראל, או על הקו המפריד בין ארץ ישראל לארצות אחרות? כאן הולכים לדבר על הקו. אז רש"י רוצה להדגיש שכל מקום אצלנו גבול זה לא השטח של ארץ ישראל, אלא מה זה גבול?
זה הקו המפריד.
זה הקו המפריד. אז רש"י בכל מקום לא משאיר את המילה גבול באופן ריק, ואתה תנסה לבד להבין מה זה גבול. בכל מקום אומר רש"י, אתה יודע מה זה גבול? זה המיצר. מה זה מיצר? מיצר זה הקו, הקצה שמפריד בין השטח הזה לשטח אחר. אז זה הסיבה שרש"י כל פעם משנה. וזה גם מסביר לנו למה המקום היחיד, כשרש"י מדבר על האיים, אז שם הוא אומר, האיים נמצאים בתוך הגבול. מה הכוונה שם? כי שם איפה האיים נמצאים? בתוך השטח. אז כשהם בתוך השטח, אז הוא לא אומר הם בתוך המיצר. כשמדובר על האיים שהם נכנסים בתוך השטח, אז רש"י לא משנה. האיים נמצאים בתוך הגבול, במובן, גבול במובן, שטח. אבל כל מקום אחר שכתוב גבול בפרשה, מה המשמעות שלו? קו, מיצר.
מן הגבול, לא תוך הגבול.
נכון? מן הגבול זה מן הגבול, נכון? בתוך הגבול.
אמן.
היינו יכולים אולי לטעות ולחשוב. שהשטח שלכם הולך ומתפשט עד לשם, והשטח שלכם כולל... לא היינו מבינים שמדבר על קו.
זה איזה קו הגבול? עולה הגבול, עולה למעלה,
עולה השטח. עד איפה?
עד הגבול.
לכאורה לאו דווקא שזה קו. מתאר שטח שהוא מתפרס, והוא כולל בתוכו את מעלה הקרבים. עד היכן? אם גבול זה... אז כדי לחדד שכאן הפירוש שלו הוא רק קו בלבד, ושלא תיתה לחשוב שהפירוש שלו הוא תחום, אז רש"י במכוון משנה כדי שיהיה לבן חמש למקרא מיד בראש ברור שמדובר כאן על קווים ולא על שטחים, כדי שזה יהיה ברור. המקום היחיד שמתכוונים לשטח, משאיר רש"י את המילה כפי שהיא, ששם זה הכוונה באמת שטח. איפה שהיא הכוונה שטח, אז רש"י נותן לנו, הרי זה גם הכוונה בפסוק, רש"י לא משנה את הפסוק, הוא רק מחדד לנו את ההבנה בפסוק, שלא יהיה לנו בלבול ונתחיל לדון ואולי נגיע למסקנה. מי לכתחילה תבין שגבול הכוונה היא פה? זה קשור אחד עם השני, ברור, אבל
ברור, את הגבול, נניח את הגבול לארץ ישראל ולבנון, אין שם, זה אין לך ריבוע, זה יש לך פעם דולר, זה זיגזג, וזה אותה מתרחב.
זה הפירוש הפשוט, הפירוש הפשוט, למה רש"י משנה. מה אבל הרמז הפנימי בכל זה, זה מאוד מעניין. זה שבהשגחה פרטית לומדים על המיצר הזה, על הגבולות שרש"י מדבר עליהם כמיצר, בבין המצרים, יש בזה קשר מעניין, גם במובן החשוך של בין המצרים, שהרי זה תקופה של אבל ותקופה של חורבן, וגם בטוב ובעוצמה שתמון בהסתתרות בתוך התקופה הזו, שאפשר גם להפוך את זה לטוב. שני הקצוות מרומזים פה. במובן השלילי של בין המצרים, הרי בין המצרים זה תקופה, כמו שקראנו קודם בלשון רש"י, זה מקום שיש שם מיצר, אין מקום לנוס, ורודפיה השיגוה בין המצרים. תקופה של בין 17 בתמוז ל-9 באב. מה הרמז כאן? ארץ ישראל עתידה הרי להתפשט על כל העולם, יש כזה לשון. אומר רש"י כך, תדע לך, מתי שארץ ישראל נמצאת לגבולותיה, מלשון מיצר, כשנותנים לקדושת הארץ תחום, זאת אומרת שארץ ישראל לא נמצאת בכל העולם. מזה יוצא מיצר בין המצרים. זאת אומרת, כשהקדושה לא נמצאת בשיא האור ובשיא העוצמה, מזה מגיע חורבן בסופו של דבר, וגלות ובין המצרים, ו-17 בתמוז ו-9 באב. מצד אחד אתה רואה, זאת הארץ לגבולותיה. דע לך שפה תמון הבעיה, שארץ ישראל נמצאת עד גבול מסוים. ארץ ישראל במובן מקום קדוש. כשהקדושה נמצאת במקומות מוגבלים, ויש תחום, אומרים זהו, מפה לא? זאת אומרת, עד פה הקדושה, ומה מפה? דברים שהם לא קדושה. זאת אומרת, אם נותנים נתינת מקום למשהו שהוא לא קדושה, בסוף זה יחזור אלינו ונהפוך, כמו שאומרים, יחזור בבוברנג חזרה, והצד השני יחזור ויעשה לנו בין המצרים, חורבן וגלות. זאת אומרת, מאיפה בא בין המצרים? איפה השורש של בין המצרים? בגבולות שמלכתחילה ארץ ישראל היה לה גבול. זה מה שיהיה לעתיד לבוא. מה הפירוש שארץ ישראל תתפשט על כל העולם? המובן שלו, הפנימי הוא, שהקדושה לא יהיה לה גבולות. בכל מקום יהיה קדושה עד בלי גבול. וברגע שהקדושה תהיה בלי גבול, אז לא יהיה מצב חלילה הפיך, שיהיה חלילה עניין של חורבן וגלות.
אז רגע,
אז
מה בעניין של בחול, שמתעסקים בקדושה? ברור שיש קדושה.
אבל זה עדיין, זה לא, זה, יש גלות. מה פירוש יש גלות? זה לא גלוי. יש לשון שכתוב, חול לא, חוץ לארץ לא דווקא במובן של שטח. אלא חוץ לארץ במובן, חוץ לקדושה. שזה גם הביור באחד הביטויים שהגמרא אומרת, רש"י גם מביא את זה על התורה, כל הדר בחוץ לארץ כמי שאין לו אלוקה, ככה רש"י אומר. רש"י עצמו היה בחוץ לארץ, מי שלא יודע, כן? ועוד 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 גדולי ישראל נוספים. כמובן המשמעות היא גם המשמעות בגמרא, זה כתוב בתלמוד בבלי הדבר הזה, בבבל הם אמרו את זה, כן? כמובן שהמשמעות של הדברים היא פנימית. מי שנמצא מחוץ לארץ, הארץ מלשון הרצון האלוקי, מי שנמצא מחוץ לקדושה, אז חס ושלום יכול להיות מזה נכון, השתלשלות. מחדור ארץ ישראל, נכון. אז זה כשאנחנו מסתכלים על הצד החשוך של בין המצרים. איך מגיעים לבין המצרים מתוך הירידה, זה מרומז כאן. אבל אנחנו לא יכולים להישאר רק בצד הירוד והחשוך של העניין, הרי בכל דבר צריך לראות גם את העלייה. והעלייה תמונה בתוך הירידה. כשהקדוש ברוך הוא נותן לנו את הירידה, הוא נותן לך גם בפנים את הפתרון איך לצאת. כמו שהלשון הידוע, שתמיד רפואה קדמה למכה. מתי שהקדוש ברוך הוא מביא מכה, אז הרפואה כבר קודמת אליה, ואז אתה רק צריך למצוא אותה, אבל היא נמצאת. על דרך זה בענייננו. איפה נמצא את האור, איפה נמצא את הפתח לצאת מהמצב הזה של בין המצרים? בתוך הסיפור של הפרשה ברשי, איפה זה נמצא? כדי להבין את זה, נחזור לפסוק שהוזכר קודם, ששם מופיע בין המצרים, זה מופיע באיכה. איכה זו המגילה שאנחנו קוראים בדרך כלל בתשעה באב. לקינה. בתשעה באב, בליל תשעה באב, ביום תשעה באב, אומרים את מגילת איכה. מגילת איכה מספרת על דברים מזעזעים, על החורבן, על החושך, דברים מאוד מאוד קשים.
זה ברכות נסתרות.
זה ברכות נסתרות במפורש. החושך הזה, הפסוקים שמדברים על הצד המזעזע, תמון בו גילוי נפלא, אתה רק צריך למצוא אותו. יש ביורים מעניינים ונפלאים של הרבי הצמח צדק על מגילת איכה, שהוא מסביר איך בתוך מגילת איכה, איך תהפוך את הפסוקים לאור. ניקח את הפסוק הזה שעליו אנחנו מדברים על בין המצרים, ונראה איפה תמון האור בפסוק הזה. מה לשון הפסוק בשלימותו? כתוב כך: גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה, היא ישבה בגויים, לא מצא מנוח, כל רודפיה השיגוה בין המצרים. כשקוראים את הפסוק הזה בפשטותו, זה באמת פסוק איום ונורא. גלתה יהודה, עם ישראל הלך בגלות, ישבה במצב שלא מצא מנוח, וכל הרודפים משיגים אותה בין המצרים. אומר הרבי הצמח צדק, הפסוק הזה מדבר בכלל על דבר אחר לגמרי. אומר ככה: גלתה יהודה. גלתה לא מלשון גלות, אלא מלשון גילוי. התגלות. גלתה יהודה. ידוע שיש ויכוח בין השבטים יהודה ויוסף מי יותר גדול. כל הסיפור בפרשת ויגש, ויגש אליו יהודה, ויום הביא אדוני, יהודה ויוסף שהתווכחו ביניהם שם במצרים, זה בעצם ויכוח בספר בראשית, זה בעצם ויכוח עתיק יומין, מי יותר גבוה, הקו עבודה של יוסף או הקו עבודה של יהודה. הקו עבודה של יוסף זה עבודה שיש לה משמעות של התעסקות ובירור העולם, והקו עבודה של יהודה מלשון הודעה וביטול, זה קו של תורה. הוויכוח הזה קיים בגמרא בסגנון אחר, האם תלמוד גדול או מעשה גדול. כתוב שלעתיד לבוא יהודה תתגלה מעלתו. דווקא יהודה המעשה יש בו מעלה יותר גדולה מאשר יוסף, ומשיח הוא משבט יהודה, ויהודה יהיה לו המעלה הזו של יהודה כשתתגלה, זה יהיה בזמן הגאולה. גלתה יהודה, אומר לנו מגילת איכה, גלתה יהודה, עתיד להיות ההתגלות של יהודה. ואז הוא עובר שם בסוף הפסוק ואומר, אבל השיגוה, איך משיגים את זה? איך מגיעים לזה? איך אתה תופס כזה דבר שמגיעים לגלתה יהודה? אז הוא אומר, בין המצרים. מה זה בין המצרים? יש פסוק שכתוב, מן המצר קראתי כענני במרחב. מה זאת אומרת? אם אתה תבין ותתבונן שכל העולם הזה הוא בסך הכל צמצום של הכוח האלוקי, זה מיצר, כל מה שיש פה זה מיצר, אם אתה תבין שאתה בעצם נמצא במצב של מיצר ואתה בעצם עין ואפס, בעצם תהיה כלי שבתוכך יתגלה האין סוף הבלי גבול. ככל שאתה תהיה יותר אפס, תהיה יותר כלי לאור האלוקי. ככל שאתה תהיה יותר אגואיסט, ויותר תחשוב שאתה משהו, אז אין אני והוא יכולים לדור ביחד, אומר הקדוש ברוך הוא בעל גאווה. זאת אומרת, היא סיגועה, איך אתה תשיג את הגילוי האלוקי הנפלא בין המצרים. זאת אומרת, שמיצרים זה גם ברכה. מיצרים במובן דרך התבוננות והסתכלות של מן המיצר קראתי. ושימו לב דבר מעניין, דיוק נפלא, רשי על הפסוק בין המצרים באיכה, שקראנו קודם, מה הוא אומר, מה הוא מסביר, מה זה מיצר? שיש גובה מכאן ומכאן. למה רשי לא אומר שיש גדר מכאן ומכאן? מה זה שיש גובה? רשי רוצה לרמז לנו, בין המצרים יש גובה. גובה במובן שיש בזה גדלות, יש בזה עלייה, זה לא רק ירידה. יש בזה התרוממות. לא, דווקא מתוך המצב הירוד, אתה יכול להגיע להתבטלות כזו, שזה ירומם אותך להיות כלי לגילוי הנפלא. זה מה שרשי מרמז לנו בפרשת השבוע. אולי נקדים נקודה מעניינת. רשי בתחילה, איך שכתוב זאת הארץ לגבולותיה, שואל שם רשי, למה בכלל צריך לדעת את הגבולות של הארץ? מה זה משנה לנו? מה זה ייתן לנו אם נדע את הגבולות של הארץ? מה רשי עונה? לפני שנסתכל מה רשי עונה, ננסה לבד להבין. למה התורה נותנת לנו את הגבולות של הארץ? בפשטות, בלי רשי. למה צריך לדעת את הגבולות של הארץ?
מצוות.
לא, בפשטות שנדע את הנחלה. למדנו הרי שצריך לחלק את הארץ לשבטים, אז בוא נדע מה ההוגה שאנחנו מקבלים ואיך ההוגה מתחלקת, שנדע על מה מדובר. זה הפירוש הפשוט. לכאורה בא רשי ואומר לו, רשי בכלל לא מתייחס לזה. רשי אומר, אתה יודע מה זה הסיבה שצריך לדעת את הגבולות של הארץ? מכיוון שיש מצוות שמקיימים אותם רק בארץ ישראל, אז אנחנו צריכים לדעת את הגבולות שיוצאים משנת שמיטה למשל בארץ ישראל. אם אתה יוצא מהארץ אין לך את שנת שמיטה, אז אתה חייב לדעת את הגבולות. ככה רשי אומר. מה רשי מרמז בזה? דבר נפלא שאדמו"ר הזקן מליקוטי תורה השבועי אומר את זה בהרחבה. מה אומר אדמו"ר רשי? אתה רוצה לדעת מה העוצמה שיש במיצר הזה, הרי רשי קורא לזה מיצר, תסתכל על המצוות. כל מצווה היא מוגבלת. מה, הקדוש ברוך הוא יגביל את עצמו? אתה רוצה להתקשר אליו? יש לך רק תרי"ג מצוות. אתה רוצה להניח תפילין? דווקא מרובה. אתה רוצה ציצית? דווקא ארבע כנפות, דווקא שמונה חוטים.
צדקה,
מעשר, חומש. מה זה הגבול הזה? מצד שני כתוב שהגבול של המצוות, לאן הוא מחבר יהודי?
לאין סוף.
מתוך המיצר של המצווה אתה מגיע לאין סוף של הבורא. מן המיצר קראתי, ענני במרחב. זה רשי מרמז לנו. רשי הרי מדבר לא רק פשט, גם סוד. רשי מיד בהתחלה אומר, זאת הארץ לגבולותיה, מעמיד לנו רשי מיד את המפה מול העיניים. תדע לך שהגבולות של ארץ ישראל זה כמו מצוות. זה אמנם גבול, אבל זה מיצר. רשי קורא לזה מיצר. מה פירוש מיצר? לא רק במובן של בין המצרים בצד השלילי. זה מיצר במובן שאם תדע להסתכל נכון על המיצר, אז מן המיצר תגיע למרחב. מן המצווה שהיא מוגבלת, תגיע לאינסוף שהוא בלי גבול. זה בעצם הסתכלות חיובית ונכונה על מצב שאולי הוא היה נראה כמצב ירוד, כמצב לא טוב. זה חיובי ביותר. כל מצב ירוד, תדע לך שזה בעצם קפיצת מדרגה לפני העלייה הגדולה. כל ירידה זה צורך עלייה. כל צמצום זה יכולת ומכשיר את האדם להתרומם יותר. כשאדם מסתכל ככה על הדברים, רק כך הוא יוצא. זה מה שהרבי עצמו צדק מסביר. כל רודפיה, אתה רוצה לרדוף אחרי הגילוי של יהודה? אתה מחפש לו איך מגלים את היהודה הזה? כל רודפיה, כל מי שרודף אחרי זה, ישיגו, איך אתה תשיג את זה? בין המצרים, אתה תחפש אותו במצב הזה של המצרים, שמה במיצרים תמצא ותשיג את הגלתה, את ההתגלות של יהודה. אם אתה תחפש את הנוחות ואת המרחב, ואתה לא תדע להסתכל נכון על המיצר, לא תגיע לדווקא...
קיום תורה ומצוות.
בדיוק, קיום תורה ומצוות. הגבול הזה, המסגרת שהקדוש ברוך הוא מכניס אותנו בקיום תורה ומצוות מוגבל, מצומצם, כמו שאדמו"ר הזקן בליקוטי תורה השביעי, הוא מדבר על כך שתרי"ג מצוות דאורייתא, עם שבע מצוות דרבנן, ביחד 620, הוא אומר זה כתר, אותיות כתר. תרח עמודי יור, תף רי שחף עמודי יור שבכתר. כתר, ואדמו"ר הזקן מדייק דברים נפלאים שכתוב על הגבולות של ארץ ישראל בפסוק מקדם לעין. זה מקדם, זה מעל הכל. זאת אומרת, אתה מקיים את הגבולות של המצוות, ואל תסתכל על זה כגבול, זה בלי גבול ממש. כי הקדוש ברוך הוא, שהוא אין סופי, אין לו שום בעיה לצמצם את עצמו בתוך מסגרת קטנה. זה בכלל לא משנה. אל תחפש אותו במרחב שלך, תחפש אותו בצמצום שלו. איפה שהוא צמצם את עצמו, שם הוא נמצא. אם תחפש אותו במרחב שלך, המרחב שלך, כמה שהוא יהיה רחב, הוא שלך. מי אתה וכמה אתה? מוגבל. כשהוא צמצם, זה הוא. והוא בלי גבול. זה רצונו. הבלי גבול האמיתי איפה נמצא? בין המצרים. דווקא במצוות, המצומצמות, המוגבלות, כל הדיוקים הללו על פרטי פרטים של ההלכה, וכי מה זה משנה לקדוש ברוך הוא אם אנחנו עושים זה ככה או ככה, עם סנטימטר לפה, מה זה משנה? שמים את התפילים בדיוק פה שמזיזים אותו לבוא, מה זה משנה לו? זה משנה לו. הוא הכניס את עצמו בתוך המסגרות הקטנות הללו, וכאן במסגרת המצומצמת הזו אתה מתחבר לאין סוף האלוקי. בדיוק, הגבולות זה מה שרש"י מדייק. כל הגבולות אל תרגיש מוגבל, תרגיש מיצר. כשאתה מרגיש מוגבל, אתה מגיע לקצה ולסוף. כשאתה מרגיש מיצר, אז מן המיצר מגיעים למרחב. לכן רש"י לא משאיר את המילה גבול. כל לשון גבול, לשון קצה וסוף. לא, זה לא גבול לשון קצה וסוף. זה מיצר שמן המיצר מגיעים למרחב. ארץ ישראל מובילה יהודי להתחברות האמיתית לקדוש ברוך הוא. תורה ומצוות מחברת אותנו לקדוש ברוך הוא. וזה המתנה הנפלאה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בהשגחה פרטית, ללמוד את פרשת מסי בשבת האמצעית של בין המצרים, כדי שמתוך לימוד פרשת השבוע עם רש"י, נדע להסתכל נכון על המצב הזה, ונדע שמתוך הירידה נבוא לעוצמה הכי נפלאה של העלייה, שזה בעזרת השם יבוא ויתגלה במהרה בימינו.